שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ס"ג, אנחנו מתחילים בשורה התשיעית מלמעלה. ראשית נזכר בשאלה המנחה בסוגיה. המשנה אמרה שמרובה מידת תשלומי כפל ממידת תשלומי ארבעה וחמישה, שמידת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש ברוח חיים ובין בדבר שאין ברוח חיים. ושאלה על כך הגמרא, מה המקור להלכה הזו? והביאה הגמרא ברייתא שדרשה את הפסוק שנאמר לגבי שומר חינם. על כל דבר פשע זה כלל, על שור, על חמור, על שה ועל שלמה זה פרט. והמילים על כל אבדה, חזר הפסוק וכלל, אז יש לנו כלל ופרט וכלל, שאי אתה דן, אלא כן הפרט. וכשם שהפרטים המפורשים בתורה הם דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון, ריבה אותו הכתוב לעניין תשלומי כפל. ולאחר שהגיעה הגמרא למסקנה, שמהמילה שה לומדים לרבות, שגם ביחס לעופות שייכים תשלומי כפל, שואלת הגמרא, ואימה ותאמר שהמילה שה באה להטויה לרבות רק עופות טהורים שהם דומיה דשה, שיש בהם צד הדומה לשה, דמטמא בגדים הבית הבליה, שיש קצת טומאה בנבלת עוף טהור, שבשעה שהוא נמצא בבית הבליה של האדם, אז אותו אדם מטמא בחיבורי, דהיינו כל דבר המחובר לו, וטומאה זו זהה לטומאה שנטמא אדם שבבית הבליה שלו יש נבלת שה. אבל שואלת הגמרא, עופות מאים דלת בהו טומאה, שכלל לא שייך בהם טומאה, מפני דלא מטמא בגדים הבית הבליה, שאפילו בשעה שהם נמצאים בבית הבליה של אדם, הוא לא מטמא בגדים, אז אולי אותם לא ריבה הפסוק לעניין תשלומי כפל. ומכוח הקושייה הזו, חוזרת בה הגמרא, שהפסוקים לא נאמרו בצורה של כלל ופרט וכלל, אלא המילה כל שמופיעה בתחילת הפסוק, ריבויה הוא. כך שהיא באה לרבות, שתשלומי כפל נוהגים בכל דבר. ומאיר תוספות, שלכאורה קשה, שהרי הברייתא במפורש ציינה שמדובר על כלל ופרט וכלל, ועונה על כך תוספות שהברייתא לא נקטה את הלשון הזו משום שהיא דורשת את הפסוק באופן של כלל ופרט וכלל, אלא היא נקטה את הלשון הזו בגלל שזו הלשון השגורה בגמרא. מקשה הגמרא, וכל איך דכתב, כל מקום שכתוב בתורה את המילה כל ריבויה הוא, והגבי מעשר שני דכתיב את המילה כל וכדרשין עלי, ואנחנו דורשים את זה בכלל ופרט. דתניה, שכך שנינו בברייתא על הפסוק שנאמר לגבי אדם שלא יכול להעלות את כל המעשר שני לירושלים, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצון וביין ובשחר, ובכל אשר תשלחה נפשך, ואכלת שם לפני אדוני אלוהיך, ושמחת אתה וביתך. ודורשת הברייתא את הפסוק, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, זה כלל, בבקר ובצון וביין ובשחר זה פרט, ואז כתוב, ובכל אשר תשלחה נפשך, הרי שחזר וכלל הפסוק, אז יש לנו כלל ופרט וכלל, ואי אתה דן, אלא כן הפרט באופן הבא. מה הפרט המפורש בתורה? שזה בקר, צון, יין ושחר. המכנה המשותף שלהם שהם פרי מפרי וגידולי קרקע. מסביר רשי שבקר וצון הם ולד מוולד, שהרי הם נולדו ממשהו שנולד בעצמו, והיין והשחר מוצאם מהגפן, שהגפן עצמו יצא מחרצן, אז זה בא לרבות, אף כל דבר שמותר לקנות בכסף מעשר שני צריך להיות פרי מפרי וגידולי קרקע. אז אם זה צריך להיות פרי מפרי, זה בא למעט מים ומלח וכמהין ופטריות, ואם זה צריך להיות גידולי קרקע, אז זה בא למעט דגים. עד לכאן לשון הברייתא, ולענייננו ראינו שדרשה הברייתא את המילה בכל ככלל ולא כריבוי. מביאה על כך הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון אמרי, שהמילה בכל כלל היא, אבל המילה כל בלי בית לפני כן ריבוי הוא. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר תירוץ שני, שאכן המילה כל כלל הוא, כפי שאמרה הברייתא ביחס למעשר שני. מי הוא? אמנם המילה כל דהכה, שנאמרה כאן לגבי תשלומי כפל, באופן יוצא דופן, ריבוי הוא, היא ריבוי ולא כלל. והסיבה שמוכרחים לומר כך, מי הכדקתי, שהרי בפרשת השומרים, מעיקר הכתוב, כלל ופרט וכלל, דכתיב, שני פסוקים לפני הפסוק שדרשנו, כי ייתן איש אל רעהו כסף אוכלים לשמור וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים. כאשר תחילת הפסוק, כי ייתן איש אל רעהו זה כלל, כסף אוכלים זה פרט, והמילה לשמור, הדר חזר הפסוק וכלל, הרי שיש לנו כלל ופרט וכלל. והיא סלקה דעתך, ומולה דעתך לומר, היי, זה שכתוב על כל דבר פשע, נמי גם הוא לכלל ופרט ודעתה, הוא בא לצורך הדרשה על ידי המידה שנקראת כלל ופרט, אז אם כן, נכתוב רחמנה לאני פרטי, שתכתוב התורה את אותם פרטים, והכוונה לפירוט, שור, חמור, שה ושלמה, גבי היך כלל ופרט, ביחד עם הפרטים, בלימוד הכלל ופרט וכלל הקודם. שיחד עם הפרטים כסף או כלים תאמר גם שור חמור שה ושלמה. ואם כך הפסוק על כל דבר פשע למה לי לאיזה צורך הוא נאמר, אלא בהכרח שמע מינה, שבשונה מהפסוק הראשון שהוא אכן נדרש בכלל ופרט וכלל לעניין שבועה, הפסוק כל דבר פשע ריבוי הוא. ממשיכה הגמרא ומקשה, השתדה אמרת בין לפי התירוץ הראשון בין לפי התירוץ השני, שהמילה כל שנאמרה בפסוק כל דבר פשע ריבוי היא, והיא באה לרבות תשלומי כפל על כל דבר שהוא, אז אם כך כל הנפרטי למה לי, לצורך מה פרטה התורה על שור, על חמור, על שה, על סלמה. מתרצת הגמרא, חד בא למיעוטי קרקע, כפי שהסברנו בעמוד הקודם, מפני שקרקע היא לא דבר המיטלטל, וחד בא למיעוטי עבדים שהוקשו לקרקעות, וחד בא למיעוטי שטרות שאין להם שווי ממוני בפני עצמם, אלא הם רק מאפשרים לגבות ממון אחר, והמילה סלמה באה למיעוטי דבר שאינו מסוים, כי המיוחד לסלמה שיש לה סימנים, כפי שדורשת הגמרא במסכת בבא מציע, ולכן דבר שאינו מסוים שאין לה בעלים סימן בו לא שייך בו תשלומי כפל. הוא מביא התוספות את פירוש הריבה, שזו כוונת המשנה במסכת שבועות, שאין נשבעים אלא על דבר שבמידה שבמשקל ושבמניין, ולא יכול אדם להישבע בית מלא מסרתי לך או כיס מלא מסרתי לך, שזה דבר שהוא לא דבר מסוים, אלא ניתן להישבע רק באופן דומה לסלמה, שנשבעים על דבר מוגדר וספציפי. ובהמשך הפסוק המילים על כל עבדה הם באות ללמד לכדי רבחי אבר אבא, דאמר רבחי אבר אבא אמר רבי יוחנן, אדם הטוען טענת גנב, הפכנו דף בעבדה, מסביר רש"י שאדם שמצא עבדה והוא טוען נגנבה ממני לאחר שמצאתיה, ולאחר מכן באו עדים והעידו שהוא בעצם זה שגנב את העבדה, הדין שהוא משלם תשלומי כפל, והמקור לכך שנאמר על כל עבדה אשר יאמר, ובסוף הפסוק כתוב ישלם שניים לרעהו, הרי שתשלומי כפל נוהגים גם בטוען טענת גנב באבדה. ומביאה הגמרא דעה שחולקת על כך, תננתם ששנינו במשנה בדף קוף ח', אדם שאומר לשומר איכן פקדוני, ואמר לי השומר עבד הפיקדון, אמר הבעלים משביעך אני, שאכן הפיקדון עבד כדבריך, ואמר השומר אמן, והעדים מעידים אותו שאכלו, במקרה כזה הדין שמשלם השומר את הקרן, כי אין כפל אלא בטענת גנב. ובמקרה שהודה השומר על פי עצמו, אז הדין שהוא משלם קרן וחומש ואשם. ואומר רש"י שהמקור לכך שכתוב בפסוקים המדברים על אשם גזלות, או מכל אשר יישבע עליו לשקר, ואינו בא אשם גזלות אלא על הודעת פיו של האדם. ואף על פי שבאותה פרשייה בתורה לא כתובה הודעה, הדבר נלמד ממה שכתבה התורה באשם גזל הגר בפרשת נשא, והתוודו את חטאתם, וחיוב תוספת תשלום החומש גם היא אינה באה בלא קורבן אשם. וממשיכה המשנה ומביאה מקרה נוסף, שאל הבעלים איכן פקדוני, ואמר לו השומר נגנב, אמר לו הבעלים משביעך אני שאכן נגנב הפיקדון, ואמר השומר אמן, והעדים מעידים אותו שגנבו הוא עצמו, הדין במקרה כזה שהשומר משלם תשלומי כפל, ואם לפני שבאו העדים הודה השומר מעצמו, אז הדין שהוא משלם קרן וחומש ומביא אשם. עד לכאן לשון המשנה, ומדייק את הגמרא, קטני מיה, הרי כתוב במשנה שבטוען טענת גנב דמשלם תשלומי כפל. אבל בניגוד לדברי רבי יוחנן שאמר שבטוען טענת גנב באבדה משלם תשלומי כפל, הרי המשנה אמרה שבטוען טענת עבד לא משלם השומר תשלומי כפל. ואפילו כאשר טוען טענת גנב, רק בשבועה הוא דמשלם תשלומי כפל. דהיינו, שאם הוא טען טענת גנב ונשבע שהוא לא גנב, ואז נמצא הדבר בידו, הוא משלם תשלומי כפל. אבל אם הוא טען טענת גנב שלא בשבועה, ונמצא הדבר בידו לפני שהוא הספיק להישבע על כך לשקר, הדין שהוא אינו משלם תשלומי כפל. הרי שהתנה של המשנה הזו ודאי חלק על רבי יוחנן, שאמר שהטוען טענת גנבה באבדה, ובאו עדים ואמרו שהיא נמצאת בידו, שהדין שהוא משלם תשלומי כפל. ושואלת הגמרא על דין המשנה מנעני מילי, מה המקור לדברים? עונה הגמרא דתנו רבנן, ששנו רבותינו בברייתא, על הפסוק, אם ימצא הגנב, שבטוען טענת גנב הכתוב מדבר, ושואלת על כך הברייתא, אתה אומר שבטוען טענת גנב הכתוב מדבר, או אינו אלא אולי הפסוק בגנב עצמו מדבר, שבעל הבית שהפיקדון היה בידו, טוען טענת גנב בפיקדון שכתוב וגונב מבית האיש, ואמר הפסוק שאם ימצא שהוא בעל הבית גנב את הפיקדון שישלם שניים, או אינו אלא, או אולי תעמיד את הפסוק בגנב עצמו, שבעל הבית ששמר על הפיקדון אמת טען, ונמצא הגנב שגנב את הפיקדון, וביחס אליו אמר הפסוק שישלם שניים. מוכיחה הברייתא, כשהוא אומר בפסוק אם לא ימצא הגנב, ואומר בהכרח צריך להסביר שבטוען טענת גנב הכתוב מדבר. שהרי הפסוק אומר אם לא ימצא הגנב, ובהמשך נאמר ישלם שניים לרעהו. כך שהפסוק מדבר על מציאות שבעל הבית ששמר על הפיקדון טען טענת גנב, ולבסוף לא נמצא הגנב, אלא התברר שבעל הבית גנב את הפיקדון, ואז הדין שהוא ישלם שניים לרעהו. עד לכאן דברי הברייתא. ומביאה הגמרא תניא אידך, ברייתא אחרת שמפרשת את הפסוקים באופן שונה, שנאמר אם ימצא הגנב, בגנב עצמו הכתוב מדבר, ובה הכתוב לומר שהגנב צריך לשלם כפל. ושואלת הברייתא, אתה אומר שהפסוקים בגנב עצמו הם מדברים, או אינו אלא בטוען טענת גנב? שאם נמצא שבעל הפיקדון גנב את הפיקדון, שהוא משלם כפל. מבאר את הברייתא, כשהוא אומר אם לא ימצא הגנב, הרי שטוען טענת גנב כבר אמור. אז אם כך, מה אני מקיים? במה אני מעמיד את המילים אם ימצא הגנב, שבגנב עצמו הכתוב מדבר? עד לכאן לשון הברייתא השנייה. ומסיקה הגמרא, דכולי עלמא מיה, כל העולם, דהיינו, שני התנאים מהברייתות מסכימים, שהמילים בפסוק אם לא ימצא הגנב, בטוען טענת גנב כתיב. שהמילים הללו מדברות על מקרה של בעל הבית שטען טענת גנב. ושואלת על כך הגמרא, מהי משמע? כיצד משמע כך מהפסוק? עונה על כך, אמר רבא, שמה שאמר הפסוק אם לא ימצא, הכוונה שלא ימצא כמה שאמר בעל הבית, שטען שהפיקדון נגנב ממנו, שהרי כתוב וגונב מבית האיש, אלא שהוא עצמו בעל הבית גנבו. ואז אמר הפסוק ונקרב בעל הבית, כלומר שמדובר שבעל הבית כבר נשבע בדבר הזה שהוא לא שלח ידו בפיקדון, ואחר כך כתוב על כל דבר פשע וגומר, ואז הדין ישלם שניים. ושואלת הגמרא, ומנהלן, מאיכן אתה יודע שמה שנאמר בפסוק ונקרב בעל הבית אל האלוהים, זה בשבועה שהכוונה שהוא כבר נשבע בדבר שהוא לא שלח ידו. עונה על כך הגמרא, דתניא ששנינו בברייתא, שכתוב ונקרב בעל הבית אל האלוהים, הכוונה לשבועה. הוא מברר את הברייתא. אתה אומר שהוא קרב אל האלוהים, דהיינו אל הדיינים, לשבועה כדי להישבע, או אינו אלא, אולי הכוונה שהוא קרב לפני בית הדין לדין. דהיינו, לפרוע את חובו, ששומר חינם שטען נגנבה ונמצא שהוא שיקר, הדין שישלם כפל גם ללא שבועה. ומוכיחה הברייתא שהכוונה לשבועה, מפני שנאמר שליחות יד למטה ונאמר שליחות יד למעלה. שלמטה בפסוקים נאמר לגבי שומר שכר ונקרב בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו. ואותה לשון של אם לא שלח ידו נאמרה גם למעלה ביחס לשומר חינם. אז מה להלן בשומר שכר מדובר שהוא קרב אל האלוהים, דהיינו אל הדיינים, לשבועה, אף כאן בשומר חינם הכוונה שהוא קרב אל האלוהים, דהיינו אל הדיינים, לשבועה. הוא מביא עכשיו הגמרא מספר קושיות ביחס לשתי הברייתות. בישלמה למאן דאמר, נוח לי להבין, לפי דברי הברייתא השנייה, שפסוק אחד מדבר בגנב, ופסוק אחד מדבר בטוען טענת גנב, היינו דקטיבי, אז זו הסיבה שכתבה התורה, תרי קראי שני פסוקים. שבפעם הראשונה אמרה התורה אם ימצא הגנב, הכוונה לגנב ממש, ובפעם השנייה אם לא ימצא הגנב, הכוונה שהגנב לא נמצא, אלא נמצא שבעל הבית הוא זה שגנב. אלא למאן דאמר, שזה הברייתא הראשונה, שתרוויו שני הפסוקים בטוען טענת גנב מדברים, אז אם כך תרי קראי למה לי, לאיזה צורך חזרה התורה וכתבה פעמיים את הדין של טוען טענת גנב? אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שחד מהפסוקים בא למיעוטי טענת עבד, שאם טען בעל הבית שנעבדה ממנו הפיקדון ועדים מעידים שגנבו, הדין שהוא פטור מכפל, אפילו במידה והוא נשבע לשקר. וממילא נשאלת השאלה, ולמאן דאמר שזה הברייתא השנייה, שחד מהפסוקים עסק בגנב, אחד מהם עסק בטוען טענת גנב, אז אם כך, אף אחד מהפסוקים דלא מייתר, הוא לא מיותר, אז הדין שלמיעוט את טענת עבד מנהלי, מאיכן הוא לומד את הדין הזה? מתרץ את הגמרא, שהתנא של הברייתא הראשונה ילמד את הדין הזה, מגנב הגנב. מהתוספת של האות ה' שהתורה יכלה לכתוב גנב, והיא כתבה הגנב. וממשיכה הגמרא את הפינג פונג, ולמאן דאמר שזה התנא של הברייתא הראשונה, שתרוויו שני הפסוקים בטוען טענת גנב, ושאחד מהפסוקים דמיית לי טוען טענת עבד. אז את האיתור של האות ה' שיכלה התורה לומר גנב, ואמרה הגנב מי דריש בי, מה הוא לומד מכך? עונה הגמרא, אמר לך, יאמר לך התנא של הברייתא, מבא אלי, האיתור של ההי נדרש לחדר רבי אבר אבא, אמר רבי יוחנן. ואמר רבי אבר אבא, אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב בפיקדון משלם תשלומי כפל. ובמידה והוא טבח ומחר את הפיקדון, הדין שהוא משלם תשלומי 4 ו-5. כך שדין הטוען טענת גנב כדין הגנב עצמו, והדבר נלמד מאיתור האות ה' במילה הגנב. וממשיכה הגמרא בפינג פונג, אז למאן דאמר שזה התנא של הברייתא השנייה, שפסוק אחד מדבר בגנב עצמו, ופסוק אחד מדבר בטוען טענת גנב, והוא למד מכך דהי שיש לה תוספת של ה' שלא אמרה תורה גנב אלא הגנב, אפקי שהוא הוציא את האיתור של האות ה' למיעוט אין טענת אבא. אז את הדין דרבחי אבר אבא מנהלי, מאיכן הוא לומד אותו? אמר לך, יענה על כך, התנא של הברייתא השנייה, הקשה הוא, שכיוון ששני הפסוקים סמוכים זה לזה, אז הקישה התורה בין הגנב עצמו לבין הטוען טענת גנב. שמה גנב משלם תשלומי 4 ו-5 אם טבח ומחר, אף טוען טענת גנב משלם 4 ו-5 במידה והוא טבח ומחר, ואין משיבים על הקשה. זאת אומרת, שאף על גב שניתן היה להקשות ולפרוח את ההיקש באופן הבא, שהרימה לגנב עצמו שכן הוא חייב תשלומי כפל אף בלא שבועה, תאמר לעומת זאת בטוען טענת גנב שהוא צריך שבועה כדי להתחייב בתשלומי כפל, על כך מראש אמר התנא שאין משיבים על ההיקש. ואומר על כך רשי במסכת מנחות, שהסיבה שלא משיבים על ההיקש זה מפני שאין אדם דן גזרה שווה או היקש מעצמו, אלא אם כן הוא למד אותה, קיבל אותה מרבו, ורבו קיבל מרבו, עד הלכה למשה מסיני. וממשיכה הגמרא ומקשה, בישלמה למאן דאמר, שזה התנא של הברייתא השנייה, שפסוק אחד מדבר בגנב, אחד מדבר בטוען טענת גנב, שפיר. אז מובן הדבר, מאיכן אנחנו יודעים שדין גנב לשלם תשלומי כפל. אלא למאן דאמר, שזה התנא של הברייתא הראשונה, שתרווי ושני הפסוקים מדברים בטוען טענת גנב, דין גנב עצמו שמשלם תשלומי כפל מנעלי, מה המקור לך? וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, לייתי בקל וחומר, שהדבר נלמד בקל וחומר מטוען טענת גנב, שאם אדם שהחפץ הגיע לידיו בהיתר, ואז הוא גנב אותו צריך לשלם כפל, אז ודאי שאדם שהחפץ לא הגיע מעולם לידיו בהיתר, והוא גנב אותו, יצטרך לשלם כפל, אבל הרי דיול הבא מן הדין להיות כנידון. ואם כך, מה להלן בטוען טענת גנב מדובר בשבועה שהוא קודם נשבע לשקר ואחר כך באו עדים ואמרו שהחפץ נמצא אצלו ואז הוא מתחייב לשלם כפל? אז אף כאן בגנב סטנדרטי נאמר שהוא התחייב לשלם כפל רק בשבועה, כך שעדיין נשאלת השאלה מאיכן אנחנו יודעים שגנב שנתפס בגנבתו צריך לשלם כפל. מתרצת הגמרא, נפקא ליה, התנא של הברייתא הראשונה ילמד את זה מדתנא דבי חזקיה, דתנא דבי חזקיה, שכך דרש התנא בבית המדרש של חזקיה את הפסוק שנאמר ביחס לגנב עצמו: אם ימצא תימצא וידו הגנבה, משור עד חמור עד שא חיים, שניים ישלם. ומאיר רש"י שהסיבה שהגמרא הביאה את הדרשה מבית המדרש של חזקיה ולא את הפסוק עצמו כמקור לכך שהגנב צריך לשלם שניים, מפני שמלשון הפסוק מפורש שהחיוב הוא רק בגניבה של בעלי חיים. אבל תנא דבי חזקיה דורש את הפסוק באופן כזה שהגנב חייב לשלם תשלומי כפל על כל דבר שהוא גנב, שלכאורה יש להקשות באופן הבא: יאמר בפסוק שור וגניבה בלבד והכל בכלל זה, שהרי מרבים בכלל מה שיש בפרט, והפרט שזה שור זה דבר המטלטל וגופו ממון. אז אם כך, חמור ושה שפרטה התורה למה לי? עונה התנא, אילו כך שהתורה הייתה אומרת רק שור, אז הייתי אומר, מה הפרט מפורש שזה דבר הקרב לגבי מזבח, אף כל דבר שקרב לגבי מזבח שייך בו תשלומי כפל. ולכן כתב הפסוק את המילה שא, כדי שלא תאמר כך שהכלל בא לרבות רק דבר הקרב למזבח. שהרי אם היה כתוב רק שור, אז מה יש לך להביא? שכמו שור גם הוא קרב לגבי המזבח ולא נכתב בפירוש, בהכרח שמדובר על שא. הפכנו דף. אולם כשהוא אומר במפורש את המילה שא, אז הרי שא כבר אמור. אז אם ככה, מה אני מקיים מהמילה גניבה שהיא כלל? בהכרח שזה בא לרבות כל דבר. ועל אותו עיקרון ממשיך התנא ושואל, אז יאמר הפסוק שור שא וגניבה, ומזה נלמד והכל גם שאר הדברים נמצאים בכלל גניבה שמשלמים עליהם תשלומי כפל. ומדוע נקט הפסוק גם את המילה חמור? עונה על כך התנא, אילו כך שהייתי אומר שור ושא בלבד, אז הייתי אומר, מה הפרט מפורש שזה שור ושא, זה דבר הקדוש בבחורה, שקדושת בחור קיימת בבהמות טהורות ובחמור. אז נאמר לרבות תשלומי כפל, אף על כל דבר הקדוש בבחורה. כך שמה יש לך להביא וללמוד מהכלל חמור בלבד? אבל כשהוא אומר מפורש בפסוק חמור, אז הרי חמור כבר אמור. אז אם כך, מה אני מקיים מהכלל של גניבה, בהכרח שזה בא לרבות כל דבר שהגנב צריך לשלם עליו תשלומי כפל. ועל אותו עיקרון ממשיך התנא ושואל, יאמר בפסוק, שור וחמור, שה וגניבה, ומזה נלמד, והכל בכלל, שעל כל דבר שנגנב צריך הגנב לשלם תשלומי כפל. וממילא נשאלת השאלה, למה ציין הפסוק את המילה חיים? עונה על כך התנא, אילו כך שהתנא לא היה מציין את המילה חיים, אז הייתי אומר, מה הפרט המפורש בפסוק? שור, חמור ושה, בעלי חיים הם, אז אף כל שחייב הגנב לשלם תשלומי כפל עליהם, בעלי חיים הם. ואם כך, מה יש לך להביא ולרבות מהכלל את שאר בעלי החיים? אבל כשהוא אומר במפורש את המילה חיים, אז הרי שאר בעלי חיים כבר אמור. אז אם כך, מה אני מקיים מהכלל של גניבה? בהכרח שזה בא לרבות כל דבר שהוא נגנב. וזה המקור לתנא של הברייתא הראשונה, לכך שגנב צריך לשלם תשלומי כפל על כל דבר שהוא גנב. עד לכאן דף סמך ג'.